עברנו בקטע קישור עכשיו. דיברנו בפעמים הקודמות על סגולת ישראל, ואני חושב שזו דוגמה לשתי תופעות שאני ארצה לדבר עליהן בפעמים הבאות. התופעה הראשונה זה הסברים לא מהותיים, או קיומם של דרגות חופש, דברים לא הכרחיים. אני אבהיר את זה עוד רגע. והתופעה השנייה זה דוגמות שהשתרשו כאיזושהי אמת שירדה מסיני, מחייבת כזאת, כשבודקים אותם קצת יותר מקרוב, רואים שבעצם לא ברור האם באמת יש להם בסיס אמיתי. אז בנושא השני הזה אני אדבר פעמים הבאות. היום אני רוצה קצת לדבר על העניין של דרגות חופש, או הסברים לא מלאים, לא מהותיים. זאת אומרת, אני אבהיר יותר על מה מדובר. אנחנו נהיה בהמשך, אולי אני אתחיל עם סגולת ישראל. זו הדוגמה שעסקנו בה בפעמים הקודמות. התפיסה שהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל בגלל שיש לו איזשהן סגולות מיוחדות, זו תפיסה מהותנית. זו תפיסה שאומרת שהקדוש ברוך הוא לא עושה דברים סתם ככה כי הוא מחליט. זאת אומרת, כל דבר יש לו איזושהי סיבה, הוא בדווקא כך ולא אחרת. לא יכול היה להיות אחרת בעצם, אוקיי? לעומת זאת, התפיסה שרואה את הסגולה כסוג של משימה שהקדוש ברוך הוא מטיל, ולא תוצאה של איזושהי סגולה מולדת, היא בעצם תפיסה שמשקפת התייחסות שאין לה סיבה מהותית. כי לפי העיקרון הזה, הקדוש ברוך הוא היה יכול להטיל את המשימה הזאת על הטוניסאים. לא היהודים הטוניסאים, כן? הטוניסאים מטוניס, כן.
לא הבלגים.
לא הבלגים. לא הבלגים, אני כבר נזהר, עברנו לטוניס כבר. אז הוא היה יכול להטיל את המשימה הזאת על הטוניסאים, ואז הם היו נהיים עם סגולה. אם באמת לא צריך בסיס מולד, הן סגולות מולדות, כדי לקבל את התפקיד הזה, אז בעצם יש בו מידה של שרירותיות. זאת אומרת, זה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא עשה משהו שהוא גם היה יכול לעשות אותו אחרת. זאת אומרת, היה יכול לבחור עם אחר. כן? זה לא, אין פה משהו שהוא מהותי, משהו שמחויב אפריורי. עכשיו, זה כשלעצמו מעורר שאלות תיאולוגיות לא פשוטות. אם מאמצים תפיסה כזאת, כי לפחות המערל, כן, שהוא כמובן לא חשוד על תפיסה הזאת של סגולת ישראל, הוא גם באמת נוטה, אני חושב לפחות, אני לא בקיא גדול במערל, אבל בואו, תקן אותי אם אני טועה. אבל המערל נוטה לראות בכל דבר משהו שהוא מהותי, משהו שלא יכול היה להיות אחרת. לכל דבר צריך להיות הסבר. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא עושה משהו, אבל הוא גם היה יכול לעשות את זה אחרת. נגיד המערל בתחילת נצח ישראל, נדמה לי שהוא מתאר את הבחירה של הקדוש ברוך הוא בישראל, דיברנו. אז הוא תפארת ישראל, נכון? לא נצח ישראל.
נצח. נדמה לי נצח.
כן. יכול להיות, לא זוכר. בכל אופן, אז הוא הוא מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם בלי סיבה. לא מתואר בתורה דברים שבגללם, נגיד, על נוח כתוב שאותך ראיתי, כן, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ראה שהוא מתנהג יותר טוב, לכן הוא בחר בו. אצל אברהם אבינו זה מתחיל בלך לך. לך לך מארצך ומולדתך, אין את ההקדמה. חז"ל משלימים את כל הדברים במדרשים, כבשן האש ונמרוד, וכל הסיפורים על אברהם אבינו, אבל בתורה ישר הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך, מין איזו בחירה שלא מותנה בכלום. המערל לוקח את זה כמובן לכיוון המהותני. זה אומר שזה באמת לא בגלל מעשיו של אברהם אבינו, אלא בגלל הטבע המולד שלו. זאת אומרת, אפילו בלי המעשים. המעשים גם הם בסך הכל תולדה של הטבע המולד. זאת אומרת, אין פה, זה לא שהאדם בחר במשהו, נהיה אדם טוב ולכן הוא נבחר. זאת אומרת, הוא בחר להתנהג בצורה ראויה להערכה, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר אותו, כי הוא הכי ראוי לזה. זה עובד הפוך. כיוון שהוא היה בנוי באופן מראש, מיועד לעניין הזה. בנוי באופן כזה, לכן הוא נבחר. אבל כמובן באותה מידה אפשר להסתכל על אותה בחירה שרירותית של הקדוש ברוך הוא באברהם ולהגיד לא, לא היה רקע מהותי. הפוך, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם כי במישהו הרי צריך לבחור. בסדר? וכתוצאה מהבחירה הזאת ומהתפקיד שהוטל עליו והמוכנות שלו לקבל, אברהם אבינו קודם כל בוחר בדרך הזאת בעצמו ומתגבש אצלו האופי המיוחד שאנחנו מגלים אחר כך, זה בעקבות הבחירה, זה לא הרקע שבגללו הייתה הבחירה. אז זה כמובן שתי אפשרויות לראות את, את התהליך הזה של הבחירה באברהם אבינו, אם זה לא בגלל מעשים.
לא יכול להניח שרק אברהם יוצא דופן, עם כל השאר, כל האורך, גם לפני וגם אחרי, היה על בסיס של לבחור את היותר טוב.
כי אותה שהתורה לא מתארת את זה, ואצל נוח היא כן מתארת.
אז זה כאילו it goes without saying.
אוקיי, אולי כן, אולי לא, זו השאלה.
מי דוגל בשיטה השנייה?
מה, איזה?
שלנו, שזה...
סגולה.
לא, לא
סגולה. שהסגולה לא מולדת.
כן,
שלא. זה הרמב״ם בפשטות. יש מאמר של יהודי בשם אריה שטרן, בצוהר, הוא כתב, לא זוכר כבר באיזה גיליון. שם הוא עושה הבחנה, הוא משווה את הכוזרי עם הרמב״ם בתפיסה הזאת. אני לא זוכר, תחפש באיזה גיליון של צוהר.
הקונטר של המערל.
מה?
הקונטר של
המערל. כן, המערל, כוזרי, כן, הרב קוק, השרשרת, כן, זה מסורת כזאת של... אני לא יודע איך לקרוא לזה, מה שנקרא היום מחשבת ישראל. זאת אומרת, הרמב״ם זה לא בדיוק מחשבת ישראל, אני חושב, בז'אנר המקובל. בכל אופן, אז הטענה שקרה פה משהו שהוא לא הכרחי, הוא לא מחויב במציאות, יכול היה להיות אחרת. בעצם יש פה דרגת חופש. זה מעורר שאלות מכל מיני סוגים. א', מה, הקדוש ברוך הוא עושה דברים סתם, היה יכול לעשות ככה, היה עושה הגרלה. מה, יש הגרלות אצלו? זאת אומרת, הוא עובד בצורה של הגרלות. קצת נראה בעייתי.
משחק
בקוביות. משחק בקוביות, כן. או בעצם אפשר ללכת יותר אחורה ולשאול, האם הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא בעצם לא כל פרט בו הכרחי, הוא השאיר דרגות חופש שאפשר להחליף פה תפקידים בין שני גורמים ולא יקרה שום דבר. הכל... אז משהו בבריאת העולם לא מושלם. ואת אני הייתי מצפה מבורא מושלם שיעשה את העולם באופן הכי מינימלי שצריך בשביל מימוש המטרות שלו. אוקיי? אז אם הוא צריך איזשהו עם סגולה אחד, אז שיעשה אותו, יעשה מישהו שמיועד מראש לתפקיד הזה. אבל ברגע שהוא עושה כל מיני... דברים שבעצם יכולים להתחלף, דברים שהם לא הכרחים, הוא משאיר דרגות חופש, זה נראה כמו איזושהי בחירה שהיא לא, בריאה שהיא לא שלמה, לא מושלמת. יש פה איזה משהו שהוא לא, אולי פגיעה בכל יכולתו של הקדוש ברוך הוא. אני רק רוצה להעיר, לפני שאני מתקדם הלאה, שגם אם אני אבין שיש סיבה לבחירה של הקדוש ברוך הוא, נגיד, נעסוק עדיין בדוגמה של סגולת ישראל, גם אם נגיד שיש סיבה מהותית, אז זאת אומרת, האופי המולד שלנו מיועד מראש לתפקיד שהקדוש ברוך הוא מטיל עלינו. בסדר? צריך להבין שהקדוש ברוך הוא יצר גם את האופי הזה. אז אפשר לחזור עכשיו צעד אחד אחורה ולשאול, רגע, אז למה את האופי הזה הוא נתן דווקא לעם ישראל ולא לתוניסאים? באיזשהו מקום הרי ברור שזה יעצור, ושם אנחנו נגיד ככה, כי ככה הוא החליט. אז תמיד בסופו של דבר אנחנו נשאר עם איזושהי החלטה שהקדוש ברוך הוא פשוט החליט ככה. אין, הסברים תמיד ניתנים במונחי העולם כפי שהוא כבר בפנינו. אז אנחנו עכשיו יכולים להתחיל להסביר הסברים במונחים של העקרונות הנתונים. אבל כשאני שואל למה נבראו העקרונות הנתונים, או למה בכלל נוצרה מציאות כפי שהיא, אין לי דרך אמיתית לענות על זה באמצעות סיבות. כי הסיבות ההן גם כן, ארבע אחר ארבע צריך. מה הסיבה לזה שהסיבה ההיא הייתה ולא סיבה אחרת? אנחנו לא נצא מזה.
האם בכלל מותר לנו לקחת את
היומרה הזאת של הניתוח? לא, אפילו אם לא, לא חשוב, אבל השאלה אם יש בכלל סיבה כזאת. אפילו אם אני לא יודע לתאר מהי הסיבה, אבל האם אני חייב להניח שהייתה סיבה? אני אומר שאפילו זה לא. בגלל שאם לכל דבר הייתה סיבה, אז מה מתחיל את השרשרת הזאת? נגיד אם אני מדבר על, נגיד הקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל עם אופי מיוחד כדי להטיל עליו את התפקיד שהוא רוצה להטיל עליו. אז אני שואל את השאלה צעד אחד אחורה, למה דווקא על עם ישראל הוא עשה את האופי המיוחד הזה ולא על מישהו אחר? אז מה נגיד? זה בגלל משהו אחר שהיה בעם ישראל מיוחד. נו, והמשהו אחר הזה, למה הוא עשה דווקא? הרי הכל הוא עשה. הוא ברא אותנו.
אבל פה נכנס החופש. יש דרגת חופש מסוימת.
זה מה שאני אומר. אז בכל מקרה אני אשאר עם דרגת חופש. לכן אני אומר שהבעיה התיאולוגית הזאת שלכאורה קיימת בתפיסה של הבחירה השרירותית, היא בעצם קיימת בכל מקרה. אי אפשר למלט ממנה. בדיוק. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא לא... אני לא חושב שזה אשליה, מי שחושב שבאמת אפשר להימלט מהדבר הזה. כי אנחנו מדברים על הבריאה של העקרונות שבהם אנחנו משתמשים כדי להסביר דברים. אז בהגדרה אף פעם לא יהיה לנו הסבר לזה. אלא אם כן, יש משהו אחר, אני לא יודע, לא מעולם ההסברים שלנו, אני לא יודע בדיוק, ממשהו שאני לא יודע לחשוב עליו, בסדר? לא יודע, אין לי מונע, זה אני לא יודע להגיד כלום. אני אתן לכם אולי דוגמה שהיא קשורה אסוציאטיבית, אבל לא...
יכול להיות שיש פה איזשהו הפוך על הפוך כזה מן... זאת אומרת, המהר"ל הרי בעצם אומר שזה בחירה פרטית וזה בחירה כללית. אצל נוח זה פרטי ואצל אברהם זה כללית, אבל אברהם הוא לבד בינתיים. כשהוא אומר לו לך לך, אז מה זה כללית? זה אברהם בודד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים מאז אברהם, יש פה איזה עם שכל הזמן סובל ומתואר כסובל מאז בריאת העולם עד עצם ימינו דרך אחשוורוש, דרך הכל. אותו סבל הוא יוצא אותו לעם אחד, זאת אומרת, זה עושה אותו לבחירה כללית אולי. אני מנסה לחשוב,
לא, זה לא קשור לשאלה היסודית.
מתחילה
התחלה. זה לא קשור לשאלה היסודית, האם הייתה סיבה שבגללה נבחר דווקא העם הזה?
כוח סבל.
מה שלא יהיה. אז כוח הסבל מולד, לא חשוב, אז כוח הסבל הוא המולד. אז עוד פעם השאלה, האם באמת זה מולד או נוצר, נרכש.
יש עוד אחד
שבזכות
הסבל הוא מאמינים
לו. כמו שאומרים, למה הקדוש ברוך הוא לא יכול היה לבחור עם אחר? עמוד אחר דווקא בנו.
רגע,
הוא בחר
נכון.
מי אמר שהוא בחר נכון?
עם ישראל הצליח בגדול, אבל אותו איזם שולט היום בעולם.
אוקיי.
הייתה קשרה.
אתה אף פעם לא יכול לדעת אם מישהו אחר לא היה מצליח גם. זה לא... זה תמיד בעיות היפותטיות, אף פעם אי אפשר לענות עליה. בכל אופן... אז אני אתן רק דוגמה שהיא קשורה אסוציאטיבית, אבל לא ממש. יש את בעיית הרוע, כן, בעולם. אני חושב שדיברנו על זה באחת הפעמים הקודמות. אין רע יורד מלמעלה, כן, אבל זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצר מימדים רעים בעולם. כן, סבל מיותר, סבל חסר משמעות, חסר פשר. אז יש הרבה מאוד מהדברים שהם לא הקדוש ברוך הוא יצר אותם, אלא בני אדם יצרו אותם. דיברנו על השואה, או על כל מיני דברים מן הסוג הזה. כן, הרב עמיטל ואבא קובנר, הזכרתי את זה פעם, אני חושב. אבל יש דברים שהם לא כאלה. יש אנשים שהם ילדים קטן, תינוקות, שחולים באיזה מחלה שסובלים ממנה מאוד. מה, לא סביר שזה בגלל מעשיהם הרעים, זה איזשהו עונש על מעשיהם הרעים. זה גם לא תוצאה של בחירה של אדם שהחליט לעשות להם את זה. זה העולם עשה להם את זה, ובמובן מסוים זה הקדוש ברוך הוא בעצם שעשה את זה. ואז כמובן עולה השאלה איך להסביר את העניין הזה, זאת אחת הסיבות אולי שסיבות הטובות להמציא את עניין הגלגולים, אם זאת המצאה, כדי להסביר איך זה מסתדר גם עם העבירות של קודם וגם עם הפיצויים שיבואו אחר כך, אתה פותח כמובן עוד אופציות אינסופיות להסביר את כל העניין.
זה הפתרון
באיוב. מה?
זה הפתרון של אליהו.
ככה הרמב"ן מבין את אליהו.
שמה?
הרמב"ן ככה מבין את אליהו. שהוא אמר לו, אתה גלגול, מה אתה בוכה? פעם הקודמת היית על הפנים.
אז בואו אני אציע לכם אולי פתרון אחר.
אבל חסר משהו בעיניי. מה זה השגחה פרטית?
מי דיבר על השגחה פרטית?
לא, אני שואל.
מה שיש?
לא הבנתי איך זה נוגע
בגורל של הבן אדם בחטא ועונשו והבחירה החופשית. לא שמעתי עוד מהרב את העניין של ההשגחה הפרטית.
מה, האם כל דבר זה תוצאה של מאסף את הקדוש? אז עכשיו אני אעיר על זה משהו. נדבר על זה עוד מעט גם בתוך הרמב״ם. יכול להיות, אני אומר הצעה, היפותזה, שיכולה אולי להסביר את העניין הזה. דיברנו לא פעם על זה שגם הקדוש ברוך הוא כפוף, כן, במרכאות, לאילוצי הלוגיקה. זאת אומרת, כן, בדיוק. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות דברים שהם ספירתיים לוגיים. הוא יכול לנטרל את חוקי הטבע, הפה שעשה הוא הפה שהטיע. אבל הוא לא יכול לפעול נגד חוקי הלוגיקה, כי הלא יכול פה
זה שלא יכול, אין זה משמעות.
אין דבר כזה, כן. הלא יכול פה הוא רק במשמעות מושאלת. פשוט אין דבר כזה נגד חוקי הלוגיקה. עכשיו, שאלה, האם ניתן לברוא עולם שבו מושגות המטרות שהקדוש ברוך הוא, לא יודע, רוצה להשיג עם העולם הזה, שיפעל על פי חוקים, לא יודע, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, גם כל חוקי הטבע, ושלא יהיה בו אלמנטים רעים. סבל מיותר של תינוקות וכדומה. אם, אני לא יודע, להוכיח דבר כזה, אבל אם יכול להיות, אם
היה, זה היה נכון המשפט של האלוקים. אם היה, זה היה יותר טוב, ואז אלוקים היה עושה את זה.
לא, אז תמיד בפתרון הגלגולים. אני מציע אבל אפשרות אחרת, שיכול להיות שיש פתרון אחר, שיפתור גם את הבעיה הזאת, במובן הזה, יש פה סתירה לוגית. אם הקדוש ברוך הוא החליט לברוא עולם שפועל על פי חוקים מסוימים כפי שהוא החליט, כי זה מה שמממש את רצונו, פועל יוצא הכרחי מהחוקים האלה, זה שילדים לפעמים נדבקים במחלות, נולדים בצורות כאלה או אחרות, וכיוון שכך אי אפשר לטפל בעניין הזה אלא באחת משתי דרכים. או לשנות את חוקי הטבע, אבל אז יש מחירים שונים מכיוונים שונים שהקדוש ברוך הוא כנראה לא מעוניין בהם, הוא רוצה את החוקים האלה, או להתערב מקומית. זאת אומרת, להגיד, פה אני מקפיא רגע את חוקי הטבע, את הילד הזה אני מרפא, למרות שהוא היה צריך להיות חולה.
נס.
אבל כאן,
מה? זה נס.
כן, נס.
הוא גם חלק מחוקי הטבע.
מה?
גם זה חלק מחוקי הטבע.
לא, הנס, כאילו להקפיא את חוקי הטבע. דיברנו על ההתנהלות של חוקים וניסים, הרי זה הקטע שדיברנו עליו בשנה. אז איזושהי התערבות מקומית, הקפאה של חוקי הטבע, וזה עצמו משהו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות, כי הרי זה כל העניין, הוא רוצה שהעולם יתנהל על פי החוקים שהוא קבע, ובמובן הזה הוא מונע מעצמו בדרך כלל להתערב, אולי למעט מקרים חריגים, מקרים מסוימים.
יש פה איזה מתח בין מצד אחד ההבנה שצריך כנראה במידה כזו או אחרת שיהיה רע ויהיה בעיות ויהיה צרות וכו', לבין השאלה למה אני נבחרתי, כי זה בעצם השאלה של, כי אני חושב...
לא, אני לא נבחרתי, הטענה היא שזה מה שיצא. חוקי הטבע שלחו את הווירוסים אליי, וזהו, אני נדבקתי, אני הייתי שם, מה לעשות?
ולא, אבל כאילו...
לא נבחרתי.
וזה הרנדומלי לגמרי, והוא ככה הילד הזה וזה...
כן, זאת הטענה. הטענה שזה רנדומלי לגמרי. זאת אומרת ש... מה זה הטענה? אני מציע היפותזה שאולי פותרת את הבעיה, אני לא יודע.
השאלה מהרנדומלי הזאת, כאילו יש בה איזה ממד מוסרי... במובן הזה של, אוקיי, יושב איזה בן אדם וסובל עובדתית.
אבל אין מה לעשות, כי אלה חוקים, לא בשביל אחרים, בשביל העולם.
בשביל העולם, כן.
כל העולם הזה אנחנו נולדנו לתוכו בגלל שהקדוש ברוך הוא היה לו איזושהי מטרה, הוא ברא את העולם לפי הרקע כפי שהוא, כדי, לא יודע מה, להשיג מה שהוא רוצה להשיג. עכשיו, כחלק מהעניין הזה הוא צריך להתנהל על פי חוקים קבועים. בלי התערבויות, או לפחות לא יותר מדי התערבויות, של הקדוש ברוך הוא. המחיר של זה הוא שחוקי הטבע עושים לפעמים גם דברים שהם לא נוחים, אולי גם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה אותם. השאלה האם יש אופציה, ברמה לוגית, אם יש אופציה לייצר מערכת חוקים אחרת שמוציאה אל הפועל את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תוציא ובו בזמן נמנעת מכל הסבל. אם אין מערכת כזאת, אז הקושייה מעיקר על איתה. אז אני לא צריך להגיע לכל מיני גלגולים וכו'. יש אילוצים לוגיים שגם הקדוש ברוך הוא לא חופשי מהם. והנה, עכשיו, כמובן שיש פה קושי מסוים, כי זה, באיזשהו מובן זה נראה שהקדוש ברוך הוא מוגבל, אבל אם אני אומר שהאילוצים הם אילוצים לוגיים, אז זה לא מגבלה, כמו שאומר, אין משהו אחר, אין, מצב אחר לא קיים. אם הוא היה קיים והקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות אותו, זאת מגבלה. אבל אם המצב האחר לא קיים, אז זה לא מגבלה.
כמו ממשלה שגור.
כן, בדיוק. אוקיי? עכשיו, בשביל לשאול את השאלה התיאולוגית הזאת של צדיק ורע לו, כן, למה יש סבל בעולם וכו', אתה בעצם צריך להוכיח, או לנסח, להיות מתמטיקאי טוב, בשביל לשאול את השאלה הזאת, או פיזיקאי טוב. אתה צריך להציע מערכת חוקים אלטרנטיבית, שתוציא אל הפועל את כל מה שיש בעולם הזה, כמו שיש בעולם הזה, בלי ה-side effects האלה, הסבל המיותר. אם יש מערכת חוקים כזאת, זאת שאלה תיאולוגית חזקה. ואז צריך להגיע כנראה לגלגולים, אני לא יודע בדיוק למה. אבל אם אין מערכת חוקים כזאת, אז אין שאלה. אוקיי? ואת לפעמים משהו שנראה לנו כשרירותי או כחסר סיבה, הוא נובע מאילוצים לוגיים פשוט.
מה המשמעות להטיל אותנו למין מערכת שחיתירותית שאף אחד לא שולט עליה ובאופן אקראי אחד יחטוף אחד להכניס שמונה, כל זה?
זה לא כל המערכת, אבל זה חלק. יש סייד אפקט, זאת אומרת, המערכת מבצעת את מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנה לבצע. הוא ברא אותה באופן שהיא תוביל בגדול לאיפה שהוא רוצה שהיא תוביל. אבל, כמו האבולוציה נגיד, כי אני מפץ גדול, אנחנו מגיעים לבני אדם ולחיים ולכל מה שיש פה, הטענה שזה מכוון מראש, מערכת החוקים יצרה סיטואציה שבתוכה תהליך ההתפתחות יוביל בסוף לחיים. אוקיי? אבל זה מכוון מראש, ככה הוא ברא את מערכת החוקים הזאת. אבל בילט אין בתוך זה, זה גם שמדי פעם מישהו יחלה למרות שלא מגיע לו, כי אין מה לעשות, העולם כמנהגו נוהג, זה חוקי הטבע.
לא, למה?
אתה כאילו מתייחס כאילו רק העולם הזה
כאילו. אני אעשה חוק שזה לא יקרה.
אי אפשר לעשות חוק שזה לא יקרה. אז זה לא יהיה חוק, זה התערבות מקומית. אם אתה תעשה חוק קבוע, לחוק הקבוע הזה יהיה זמיכה קצרה. אני אומר, אתה תתקן את הבעיה הזאת, אבל יצוצו לך 10 בעיות אחרות. השאלה אם יש חוק שמתקן את הבעיה הזאת בלי לייצר, לא יודע. אני אומר, בשביל לשאול את השאלה הזאת, אתה צריך להראות לי שיש אלטרנטיבה מושלמת יותר. אתה מבין? ואני לא יודע אם אפשר להראות דבר כזה. אני בטח לא יכול להראות, אני לא...
נראה לי שגלגולים יותר פשוט.
אוקיי, השאלה אם צריך. אתה יודע, הנחות אד הוק זה הכי פשוט תמיד. הנחות אד הוק זה תמיד אומר, טוב, הוא מת, אז כנראה הוא היה רשע. כי כנראה הוא היה רשע, כי יש מי שלא רשע, לא מת, מה שהיה לוקח.
פרשת השבוע מפורש. מה? מפורש עם קורח בשמואל, זה לגמרי מסודר.
שמע.
עם קורח, שבני קורח לא מתו, ושהוא היה צריך לגרור לדעת שזה מגיע לשמואל.
יש לפעמים.
קיבל מידה כנגד מידה את
קורח. יש לפעמים מצבים שהקדוש ברוך הוא מתערב.
למה זה חלבונים?
יש מצבים שלפעמים הקדוש ברוך הוא מתערב. אבל זה לא אומר שהוא מתערב כל פעם שקורה משהו שלא נראה לו. מה הקריטריונים שלו אני לא יודע. בעניין ים סוף הוא כנראה יתערב באיזושהי צורה. בסדר, הוא מתערב מדי פעם. אבל אני אומר, אם הוא היה מתערב בכל פעם שהיה איזשהו סבל כזה שלא מיועד, בעצם כבר לא היו חוקי טבע באמת.
מה שאת אומרת,
זה רצון מקומי שאתה כדור ברור.
אתה לא מבין למה הוא בחר דבר. הוא התערב פה והוא בחר, כאילו. אתה לא מבין את הקריטריונים, אתה מסכים מזה שלא מבין, אז גם אתה לא מבין.
לא, אני טוען שאין קריטריונים.
הוא אין לו קריטריונים, הוא סתם מתערב פתאום?
לא, הוא סתם מתערב פתאום. אלא דברים קורים לפי חוקי הטבע, ברור למה הם נבראו, לא ברור, אלא יש לו סיבות למה הוא ברא אותם באופן הזה. אבל בחוקי הטבע קורים כל מיני דברים שהם לא היו אמורים לקרות לפי התוכנית שלו. הוא ידע שהם יקרו, אבל הוא לא יכול להימלט מזה, לא יכול להימנע מזה. חלקם הוא מתערב כדי למנוע אותם, וזה יש לו קריטריונים להתערב. ולפעמים לא. ברור שהוא לא יכול תמיד להתערב, כי אם הוא תמיד יתערב אז אין חוקים. על זה דיברנו כשדיברנו על הניסים. זה בעצם להוקן את מושג החוקיות הטבעית.
ולמה יש חייב להיות מקרה שזה לא יסתדר?
אני טוען טענה שאולי זה חייב להיות, אני לא יודע. לפי החוקים שלנו ברור זה חייב להיות, זה ברור. המחלות הן תוצאה של חוקי הטבע, זה מה שמקובל, הנחה פשוטה על כל אחד. השאלה אם יכולים להיות חוקי טבע אחרים שיעשו את בדיוק אותו דבר כמו חוקי הטבע האלה חוץ מהמחלות.
לא רק המחלות, אלא
הניות. כן, כל הסבל, כל הדברים שלא אמורים להיות. אבל כל השארים יעשו כמו שצריך, לא סליחה קצרה שתפתור לי בעיה אחת ותפתור
שזה לא אמורים להיות. אולי זה היה אמור להיות.
לא, אתה אומר, אין לזה סיבה, למה? הילד הקטן הזה לא חטא, לא עושה שום דבר. למה הוא מגיע לו לסבול? זה לא סביר. למה מגיע לו לסבול? זה לא אמור היה לקרות. אבל מה לעשות? לפעמים אין ברירה, זה חייב להיות.
העיקרון הזה שאנחנו בעצמנו מבינים של מידה כנגד מידה, שזה כאילו דבר מוחלט. ורק בגלגולים זה מסתדר, ובשום דבר, בדרך כלל שאתה מתגיע, מידה כנגד מידה,
מסתדר. אם אתה אומר שזו תוצאה של פעולה של הקדוש ברוך הוא, אז באמת אין פה מידה כנגד מידה. אבל אני אומר, יכול להיות שזה לא פעולה של הקדוש ברוך הוא. זה פעולה של חוקי הטבע, הוא לא רוצה את זה שהילד יהיה חולה. אבל הוא רצה שיהיו חוקי טבע קבועים. ואין לו דרך לעשות חוקי טבע בלי שהילד יהיה
חולה. אני מחפש את זה שמעלה.
למה? מי אמר?
כי זה לא יכול להיות. שהוא יעשה, לסמוך אותנו למערכת
אקראית
כמו
בלתי דבר. למה? למה
לא קורה? אפילו לא נהנה מזה. בשביל מה צריך?
מה זה לא נהנה מזה?
אם זה לא מידה כרגל מידה.
הנאות, אני אומר, הנאות זה אנחנו לא מוצלח פה. יש לו מטרות שלשמן נברא העולם. בשביל להשיג את המטרות האלה הוא יצר את חוקי הטבע כפי שהוא יצר. זה מה שמבחינתו כנראה עושה את העבודה. אבל מה לעשות שמערכת חוקי הטבע הזאת גם יוצרת וירוסים?
בלבולי מוח,
אם תהיה בסדר, יהיה לך... לא, אז אמרתי, יש לפעמים שהוא מתערב, יש לפעמים שהוא לא מתערב.
אבל לא כתוב בתורה שלא מדי פעם לא אנשים...
כן, גם רואים שזה קולקטיבי רק ולא לפרטים, שזה רק לכלל ולא לפרט. נתתי גשמכם בעיתם וכל הדברים האלה, אבל בפרט לא.
זה יותר מדי קושיות שצריך להתגונן, שהכל
הגלגולים...
לא, זה לא שאלה אחר, זה לא קושייה. אני אומר עוד פעם, אני לא יודע להגיד כלום על הגלגולים, בין אם יש גלגולים...
לא, יש מספיק רמזים, החליצה, יש המון... לא חליצה, עיבור.
בסדר,
אוקיי. לא חסר.
אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד על גלגולים אם יש או אין. מה שאני מנסה להראות פה זה סוג של לוגיקה. של לוגיקה שאומרת, אני לא טוען שהתאות הזה נכון. אני טוען שכדאי לחשוב גם עליו. אולי נכון, אולי לא, אבל זה סוג של אופציה שאנחנו הרבה פעמים לא לוקחים אותה בכלל בחשבון. יש לנו פה איזושהי קושייה תיאולוגית, ואנחנו עומדים מולה, ואנחנו, רגע, אין לזה תשובה, למה ילד קטן סובל? אין ברירה אלא להמציא את הגלגולים. אני אומר, לא, יש ברירה. עכשיו, עוד פעם, אולי זה נכון, אולי זה נכון.
כאלה שמהם הוא יכול לצמוח למשהו מיוחד. אולי הוא קיבל נתונים מסוימים, שדרכם הוא יכול להצמיח אישיות שמתמודדת בצורה... אז הוא גמר
את... מה זה גמר? ילד בן חודש, מה אישיות? איזה אישיות הוא הצמיח? ילד בן חודש, מת, הוא עוד לא הגיע לשלב שהוא בכלל חייב...
אז ההורים שלו... אז ההורים שלו היו צריכים להתמודד.
בסדר, אז הוא צריך למות בשביל שהם יתמודדו. זה נשמע לך הוגן, סביר, לא יודע, נשמע לי לא...
זה מין 20, איך הרמב"ן אומר שם בעליות? שהוא ראה תלמידי ישיבה לפני גיל 20, שכאילו הם עוד לא מחויבים בכלל מבחינת זה ששוחטים אותם על הסטנדר. אז מי שיכול להגיד לי שהם עשו כבר חטאים וכאילו...
ובטח ובטח אם אתה מדבר על ילד בן חודש. ובטח אם אתה מדבר על ילד בן חודש.
טוב, שם זה מישהו עשה להם את זה, זה הרוע, זה
כמו... כן, נכון, במקום שמישהו אחר עשה להם את זה, עם זה יש לי פחות בעיה. מישהו אחר בחר, ונכון, יש לנו את היכולת לבחור ולהראה על זה. אני מדבר על סבל שבא מהטבע, לא בגלל בחירה של אדם, שזה יותר קשה להבין. גם על הסבל שבא לנו מבני אדם, רוב האנשים מתלבטים לגביו, כי הם חושבים שגם זה בא מהקדוש ברוך הוא. זה לדעתי טעות גמורה. אבל אני אומר, פה אני מדבר על סבל שבא לנו מחוקי הטבע, לא מהחלטה של בני אדם אחרים.
זה נגד כולם, רש"י, אתה יודע, עם זה, עם השגדיה וזה, סולם, מביאים,
לא, רש"י...
רש"י המקור, אני חושב.
רש"י, מה, רוצה לשאול
את שם המקור? אחד שנפל, אחד מתחייב זה, וכולי, יש כל הסידור הזה. אז כולם כאילו מדברים שטויות.
לא, הם
עוברים... יותר מדי אנשים.
הם באים להגיד לך איזשהו סוג של מנגנון, זה לא אומר שזה תמיד ככה. זה שאלה אם זה תמיד ככה. למה אומרת רק על רוצה הרבה שגגה ולא על כל דבר ודבר שקורה? לא יודע, יכול להיות ששם הוא חושב שזה ככה. לא יודע. מציע לך היפותזה אפשרית. עכשיו, יכול להיות שמגיע לו למות בגלל ש קודם הוא עשה איזשהו חץ. זה לא בהכרח דבר שמעורר קושייה. מצד שני, אבל זה גם יכול להיות שלא. לכן, אני לא יודע, כל האגדות האלה הן לא חד משמעיות לדעתי. בכל אופן, לא, אני לא טוען שאני הולך פה בעקבות הראשונים. אני מציע אלטרנטיבה, אפשר לשקול אותה.
התחילות שלנו והבקשות שלנו וכנחש ממית ונחש מחיי, כל זה זה ניסיונות שלנו לגייס את הקדוש ברוך הוא שיתערב כנגד החוקים שרצים לך.
נכון, בדרך כלל לא ממש הולך.
סיכוי של אחד לאלף, חברת על
זה חלק מהחוקים. זה חלק מהחוקים.
מה חלק מהחוקים?
שאם אתה... מכוון את ליבך, ואם אתה מתפלל, אתה מקבל נקודות זכות. עם איקס נקודות זכות, אתה מקבל איזה...
שלא היה מאמין.
זה חלק מהחוקים. זה גם, זה יכול להיות שזה חלק מהחוקים. זה לא סותר את העניין.
לא.
הכל צפוי ורשות נתונה? הכל צפוי ורשות נתונה?
לא, הכל צפוי ורשות נתונה זה משהו אחר. זה דיבר שדיברנו על הבחירה.
איך זה מסתדר עם ההשגחה הפרטית שחונכנו עליה?
אני לא יודע מה חונכת, אני יודע מה אני חונכתי ולא כך מסתדר. אני יכול להגיד לך רק שהמושג של השגחה פרטית באמת גם הוא שווה טיפול. זאת אומרת, רקונסטרוקציה מה שנקרא, או דקונסטרוקציה. כי השגחה פרטית יש לה משמעות פסיבית, אפשרית. במובן הזה שהקדוש ברוך הוא יודע מה שקורה לכל אחד, ורושם לפניו הוא עוקב. יש השגחה פרטית במובן האקטיבי. שכל מה שקורה לבן אדם זה תוצאה של החלטה של הקדוש ברוך הוא. במושג השני אני לא מאמין.
מה
הפרבן
של
סוף פרשת
בו, של כל
דרכים? כן, זה דיברנו, דיברנו על הניסים.
בשום מנהגו של עולם כלל.
נכון, אז זה דיברנו כשדיברנו על הניסים, ושם דיברתי על זה קצת. כן, אני לא מאמין בזה.
רגע, וגם לא שיש רקורד של מה
שעשית?
וגם לא שיש
רקורד? לא, חר פסיבית, ג'אז וחר פרטי. חר פסיבית, בסוף עושים איתנו חשבון, הקדוש ברוך הוא עוקב אחרי מה שאנחנו עושים, בסדר, זה כן.
אבל מה יוצא? הוא לא יכול עם הכל אקראי, יכול לחזר לנו, איך הוא ייתן לנו גבול?
קודם כל, שכר המצווה הבעיה על מלאיקה, שכר המצווה הבעיה על מלאיקה. דיברנו על גלגולים, אין בעיה, אנחנו למעלה, מסוגרים את היישובים.
יש עולם הבא,
עולם הבא זה לא גלגולים. עולם הבא זה לא גלגולים.
זה חייב להיות אם כך.
למה לא?
אבל בזה אתה גם לא יכול להכניס למערכת הלוגית, כי אתה לא מבין מה זה. אז אתה לא יודע מה
החשבונות שם,
ומה קורה שם. אתה כאילו מסתכל על המפה מלמטה, ומניח כל מיני הנחות.
כמו כולנו. כולם מסתכלים על המפה מלמטה, ומניחים כל מיני הנחות.
כן, אבל
אני רק מנסה לחשוף את ההנחות האלה, ולהציע הנחות אלטרנטיביות שגם אותן אפשר להניח. ואני מסכים, הכל הנחות. אף אחד מאיתנו לא יודע מה קורה שם, רק אני טוען שכמו שההנחות האלה מתיישבות עם מה שאנחנו רואים פה למטה, גם ההנחות האלה מתיישבות עם מה שאנחנו רואים פה למטה. ועכשיו, כל אחד יבחר מה שנראה לו, אני לא יודע. אני עוד פעם, אני לא טוען שאני יודע מה קורה שם. אני אמרתי, אני מציע לוגיקה אלטרנטיבית, ואפשר לשוב, לחשוב על זה.
אין לה בסיס בכלל בתורה, לעומת הגלגולים שיש.
יוסי, אם אתה תשב על...
מה זה
ליבום?
מי אמר שזה
גלגול? למה
זה
גלגול? צריך ללמוד את זה, אבל זה ליבום טוב. זה גלגול,
כתוב בגמרא שזה ליבום? יוסי, אם אתה...
יוסי, אם אתה... קח לך משימה. גמרא יותר קל למצוא,
ליבום הרבה יותר קרוב
לנהל שמות
חברתי בתקופה ההיא
מאשר ליבול. יוסי, קח לך משימה של שבוע, קח לך משימה של שבוע, למצוא בתורה ובגמרא ובחזל רמזים לתזה שלי. לא לתזה השנייה. אני מבטיח לך שבשבוע הבא אתה תיתן לנו הרצאה של שעתיים לזה. זה רק שאלה את מה אתה מחפש. אתה הרי אלוף החיפושים.
נכון, אבל אני לא רוצה קודם לסמן את המטר.
אני אומר, כשאתה מחפש משהו...
אני הקמתי לי הפטרה של שמואל, ראיתי בדיוק אותה מילים כמו קורח, התחלתי לחקור, לחקור,
אז אני אומר, תתחיל לחקור ולחפש מקורות.
אתה מבין את הרמב"ן על זה, ומה?
תתחיל לחקור ולחפש מקורות לזה, אני בטוח שתמצא גם. כיוון שככה אני אפילו לא מחפש, כי הרי אפשר למצוא גם את זה וגם את זה, אז מה אנחנו
קוראים? הבעיה היא לא
ראיתה.
הבעיה היא שבקרק אותה מילים גם לא על ידי קורח ושמואל, לא על ידי קורח, אבל לא על ידי קורח ושמואל.
אולי, מה אתה חור נהנה? זה שמה של קורח שזה מילה
ושמואל. זה מידה מסוימת בלבד.
זה
מידה מסוימת בלבד. כשברו לנו המקור, כשברו לנו המקור, כשזה הגיוני, כשזה דברים נמצאו באיזשהו שלב, וזה הנושא השני שאני אדבר עליו, זה בסדר, זה שיש מסורת אז מה? זה שרד כבר 500 שנה, זה צריך לשרוד עוד 500 שנה. זה שמישהו ימציא משהו באיזשהו שלב בהיסטוריה, זה לא אומר שאני חייב גם לאמץ את זה. אם יש איזושהי אינדיקציה לומר, זה ירד מסיני.
אבל
עד שאתה אומר שמוציא
ומאמינו.
מי אמר שהם מעבירים פה מסורת, או שהם החליטו על העניין הזה מסברתם שלהם? זה השאלה.
כמעט על שום דבר.
אוקיי.
יש תיאורים מהו
ההלכה. אז לכן צריך לשכלל. את רמת ההיגיון שאתה רואה בדבר, מול העוגן של הדבר מבחינת מקורו. אם העוגן הוא חלש ואתה לא רואה בזה שום היגיון, אז אני אומר, בסדר, אז כנראה שזאת המצאה. אם העוגן הוא חזק, אז אולי אפילו בלי שיש לזה היגיון אני אמץ את זה. אז זה הכל שאלה של שכלולים, אנחנו אין לנו אינדיקציות חד משמעיות, צריך לקבל החלטות. יש דברים שלדעתי יש אינדיקציות לא רעות לזה שהם נמצאו באיזשהו שלב בהיסטוריה, הם לא באו משום מקום, ואמרתי, זה הנושא השני שאני מתכוון לדבר עליו, לא היום, אלא בהמשך, הנושא של דוגמות שהשתרשו, מין כאלה דברים שברור לכולם שזה נכון, שבעצם די ברור שזאת איזושהי המצאה שיצאה מתישהו לאורך ההיסטוריה.
כמו היו ג' עיקרים עצמם אולי.
אולי היו ג' עיקרים עצמם, אבל זה עוד נדבר בשלבים הבאים. בכל אופן, כאן אני רוצה לדבר על התופעה הראשונה, אמרתי שבסגולת ישראל יש שתי תופעות, זאת הייתה השנייה. אני רוצה לדבר על הראשונה. אז תראו, הבאתי, אני אביא כמה דוגמאות, שלוש דוגמאות ליתר דיוק, נוספות, שברמב"ם עצמו רואים תפיסה של פעולה שרירותית של הקדוש ברוך הוא. פעולה לא מחויבת, או פעולה שיכלה לעשות אחרת ולא, וזה לא היה משנה את התוצאה. בואו תקחו את הדפים האלה.
אבל
הרמב"ם באופן קונסיסטנטי,
אני חושב, הוא לא עושה כף פעם בשאלת הלמה. זה תמיד...
אני לא בטוח בזה. אני לא בטוח בזה. הוא עונה עליה בצורה קצת שונה, אני חושב.
לא, כאילו, אני לא חושב שאני בסרט של הרמב"ם, אני אבוא ואני אמצא למה לבסיס, הוא יותר מציג את הדברים.
למה עד הבסיס לא תמצא אצל אף אחד?
לא, אבל אני רואה למשל גם הנושא של סוגיית ישראל, גם הנושא של טעמי המצוות, אז הוא נותן איזשהו משהו, הוא עקוב, הוא דווקא אומר, אם לא שבע, יש הנושא שאם לא שבע, אז שמונה, זאת אומרת, הוא...
זה בדיוק התפיסה שעליה אני מדבר, אבל זה לא שהוא עוסק בלמה, הוא טוען שאין למה, זה לא אותו דבר, זה בדיוק הנקודה שעליה אני מדבר עכשיו, ואני אביא לזה כמה דוגמאות עכשיו, זה בדיוק הנקודה.
לא למה פרטני,
אבל
שיש למה גדול,
אז על זה נדבר עכשיו, יש פה דוגמאות שונות. הדוגמה הראשונה במורה נבוכים, חלק ג' פרק ח', לשון הקודש. בסדר? זה בעמוד שבו יש שני קטעים. בסדר? אז זה ויכוח ידוע בין הראשונים. למה שפת המקרא נקראת לשון הקודש? אז בדרך כלל, על זה חונכנו, זה גם אחת מהדוגמות דרך אגב, אולי שהייתי צריך להכניס גם לנושא השני. גם חונכנו, לא? אז זה שלשון הקודש זה משהו קדוש, מיוחד, יסודו משורש עליון, שהיא קולעת, המילים נמצאות באיזושהי התאמה למציאות שאותה הן מתארות, כל מיני דברים מן הסוג הזה, להבדיל משפות אחרות שהן הסכמיות, שנקבעו בעצם באופן שרירותי. אז ככה באמת כותב משמע מהרמב"ן, ככה משמע מהרייבד, הרב הנזיר בכל הנבואה מביא לזה כמה מקורות, ושם הוא כותב שהרמב"ן, לא הוא כותב, זה כבר הרמב"ן מביא את הרמב"ם הזה, וחולק עליו, אבל הרמב"ן באמת תופס את זה לא כך. תראו את הקטע הראשון. ולי גם כן טענה וסיבה בקריאת לשוננו זה לשון הקודש. למה השפה שלנו נקראת לשון הקודש? ולא תחשוב שהוא הפלגה ממנו, או טעות. אבל הוא אמת. מפני שזה הלשון הקודש, לא הונח בו שם כלל לכלי המשגל. לא מן האנשים ולא מן הנשים. כן, אין לזה ביטויים לעברי המין. לא של גברים ולא של נשים. לכן זה לשון הקודש. כן, זה... אין מילים בשפה הזאת, כן, לעברי המין. ולא לגוף המעשה המביא להולדה, ולא לזרע, ולא ליציאה. אילו הדברים כולם, חלק מהדברים אני לא לגמרי מבין למה הוא אומר אותם, אבל לא משנה כרגע. אילו הדברים כולם לא הונח להם שם ראשון כלל בלשון העברי, אלא ידברו בהם בשמות מושאלים וברמיזות. והיה הכוונה בזה שאילו הדברים אין ראוי לזוכרם שיושם להם שמות. אבל הם עניינים שצריך לשתוק מהם. כן, זה ויטגנשטיין. וכשיביא הצורך לזוכרם, יעשה לו תחבולה בכינויים ממילות אחרות, כאשר נסתר מעשותם בעת הצורך בכל יכולתיהם. אז הרמב"ם מציע פה הסבר שהוא הסבר נורא טכני.
למה?
כן, לשון הקודש זה בגלל שבשפה הזאת אין מילים לעברי ההולדה. זה כל הסיפור. לא כל ההתאמות והמיסטיקות והקשר בין המילה לבין הדבר עצמו.
למה? הוא לא אומר שזה לא.
שמה אתה צריך להסביר למה זה נקרא לשון הקודש? אז הנה, יש לך הסבר פשוט. הוא תופס שהשפה הזאת היא כמו כל שפה אחרת, היא שפה הסכמית. אז למה היא נקראת לשון הקודש? בגלל שאין בה, לא הונח במינוח לעברי ההולדה.
אבל זה גם לא ברור, מה זה לא הונח במינוח? אם שפה זה דבר מתפתח, אז שום דבר לא הונח.
לא.
הכל מתפתח.
הוא אומר שבכוונה,
שפה הזאת לא רק, אני גם לא בטוח בכלל שהוא רואה אותה כמתפתחת. שפת המקרא היא נתונה. אנחנו רואים היום את עברית כשפה חיה, שפה מתפתחת, אבל הוא מדבר על שפת המקרא. ובשפת המקרא הטענה שלו זה שאין. זה שפה סגורה, זה לא משהו שמתפתח הלאה. וגם כשזה התפתח הלאה, אז השתמשו בזה בכינויים ורמיזות וכו', זה עוד דבר. אבל לא משנה, לענייננו זה, אני אומר, לא חשוב לי כל כך תוכן דבריו. אפשר להתווכח על תוכן דבריו, חלק מהדברים דווקא כן נראה לי שיש מילים, אבל הוא טוען שאין, אבל אני מנסה להראות את צורת החשיבה. זה דומה קצת לסגולת ישראל, אתם מבינים את הדמיון. השאלה האם השפה הזאת יש בה משהו מהותי שונה משאר השפות, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בה לכתוב בה את התורה, או שלהפך, הקדוש ברוך הוא בחר לכתוב בה את התורה, ולכן באמת יש בה כמה מאפיינים, שלא הוא הונח בשם לעברי ההולדה, הוא מקפיד על קדושתה וכולי, אבל בעצם הוא היה יכול לעשות את זה גם באנגלית. והרמב״ם, בכל הנבואה, הרב הנזיר כותב שמה, שהרמב״ם לשיטתו, הוא מביא עוד שתי הלכות ברמב״ם, ששם רואים את תפיסתו לגבי לשון הקודש. אחד מהם זה לגבי קריאת שמע, שנאמרת בכל לשון, גם בלשון תרגום, ובלבד שידקדק באותיותיה. כך הרמב״ם כותב. אז הרייבד צועק עליו, הוא אומר, כל תרגום פירושו. ומי הוא זה שידקדק אחר פירושו? מה יש לדקדק באותיות של תרגום?
זה לא המקור.
תייצר שפה משלך, לא דקדקת באותיות, אז זה לא אנגלית מדוברת, זה אנגלית לא מדוברת. אז תרגמתי את שמה ישראל, אנגלית לא מדוברת, מה הבעיה?
עכשיו זה
מדוקדק. בדיוק, מה הבעיה? מה זה נקרא לדקדק באותיותיה כשאתה מדבר על תרגומים? אז רואים מכאן, אומר הרב הנזיר, שהרמב״ם מבין שגם לשון הקודש לא שונה מכל שפה אחרת. הדקדוק באותיות זה לא הנקודה האם אתה מבטא את התוכן במדויק. אלא זה רק להראות כבוד לקריאת שמה. אתה מראה כבוד לקריאת שמה, תדבר אותה כמו שצריך, בלי חיפופים. תגיד את זה בשפה המדויקת כדי להראות לכבוד, עוד פעם מינן טכני לגמרי. לא בגלל שיש פה הבדלים, שיש אפשר לבטא דברים רק בלשון הקודש ואי אפשר לבטא אותם באנגלית, אפשר לבטא את אותו דבר באנגלית. אין שום הבדל. רק תרגומים, ואם לא, אז תארגן את האנגלית עוד קצת, כדי שיהיה אפשר לתרגם את זה. אבל אפשר לתרגם. אלא מאי, אתה צריך לדקדק באותיות, להראות יחס של כבוד, זה הכל. בסדר? וכי הרייבד כמובן כנגדו, לשיטתו, הרייבד גם מפירוש ספר יצירה. אז הרייבד באמת תופס של לשון הקודש היא מהותית. ולכן הוא אומר, אין מה לדקדק בפירושיה. יוצאים ידי חובה וקריאת שמע בכל לשון. אבל זה לא אומר שאתה צריך לדקדק באותיותיה. דקדק באותיותיה זה לא רלוונטי בכל לשון. זה דיון אחר. אגב, יהיה מזה השלכה, למשל אם אתה יודע כל לשון, האם עדיין עדיף לקרוא קריאת שמע בלשון הקודש? אפשר לקרוא בכל לשון, זה תחילת סוטה, פרק שביעי שם, אלו אין נמרים בכל לשון. אז אפשר לקרוא את זה בכל לשון, אבל אם אתה יודע גם את לשון הקודש, האם עדיין אתה יכול לקרוא קריאת שמע באנגלית? אז אומר, אם מישהו תופס שיש בלשון הקודש משהו מיוחד, סביר להניח שהוא יגיד, בסדר, אתה יכול, יוצא ידי חובה גם באנגלית, אבל ודאי שעדיף לקרוא את זה בלשון הקודש. והרמב״ם שרואה את כל השפות באותה צורה, יכול להיות שהוא לא יראה בזה אפילו עדיפות. זאת אומרת, אם יוצאים בכל לשון, אז יוצאים בכל לשון. מה זה משנה? כל השפות הן הסכמיות. אותו דבר הוא מביא רמב״ם בהלכות מגילה.
לא כל דבר יוצאים בכל
שפות. לא, לא כל דבר. המשנה שם אומרת, מה כן ומה לא. הרמב״ם אומר גם בהלכות מגילה. הרמב״ם כותב של הלעוזות קוראים בלעז, כן, מגילה אפשר לקרוא בשפה אחרת. אז גם שם הוא מראה איזשהו ויכוח בין הרמב״ם והרייבד, נדמה לי. שגם שם רואים ברמב״ם שאין עדיפות ללשון הקודש על שפה אחרת, וראשונים אחרים אומרים שיש עדיפות, והרב הנזיר תולה את זה במחלוקת לגבי טיב הקדושה של לשון הקודש. מה קדוש בה? לפי הרמב״ם אין בשום דבר מהותי, זאת אומרת, זה לשון קונבנציה, כמו כל שפה אחרת. אוקיי? לא הונח בשם לעברי ההולדה, והראשונים האחרים אומרים שיש משהו מהותי בשפה, שלכן היא נבחרה בגלל שהיא מיוחדת, לא שהיא מיוחדת בגלל שהיא נבחרה. בדיוק כן, סגולת השפה, כמו סגולת ישראל, זה בדיוק אותה לוגיקה. בסדר, אז זה דוגמה אחת לצורת חשיבה כזאת של הרמב״ם, שבאמת מוכן לקבל פעולות שרירותיות של הקדוש ברוך הוא, פעולות שאין להן סיבה מהותנית. שתי דוגמאות נוספות שהבאתי כאן, השנייה זה השגחה על המין, והשלישית זה פרטי המצוות, טעמי המצוות. נתחיל עם ההשגחה על המין. וזה הדעת אשר האמינהו, הוא יותר מעט ההרחקות מן הדעות הקודמים. יותר סביר, פחות בלתי סביר מהדעות הקודמים, ויותר קרוב אל ההיקש השכלי. והוא, שאני אאמין שההשגחה האלוהית אמנם היא בזה העולם התחתון, רוצה לומר מתחת גלגל הירח, באישי מין האדם לבד. את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא יש רק על בני אדם. וזה המין לבדו, הוא אשר כל ענייני אישיו, ומה שישיגם מטוב או רע, נמשך אחר הדין. כמו שאמר, כי כל דרכיו משפט. אבל שאר בעלי חיים, וכל שכן הצמחים וזולתם, דעתי בהן דעת אריסטו. לא אאמין כלל שזה העלה נפל בהשגחה בו. אז תגידו למשגיחים את הדבר הזה. ולא שזה העכביש טרף, זה הזבוב בגזרה מעת השם, ורצונו האישי אתה. ולא זה הרוק אשר עקק אותו ראובן, התנועע עד שנפל על זה היתוש במקום מיוחד והרגו בגזרת השם. ולא שזה הדג שחטף ובלה זאת התולעת מעל פני המים ברצון אלוהי אישי. אבל אלו כולם אצלי במקרה גמור, כמו שחושב אריסטו. במקרה, חוקי הטבע. זה הכל. ואולם, ההשגחה האלוקית, לפי דעתי ולפי מה שאני רואה, היא נמשכת אחר השפע האלוקי. והמין אשר נדבק בו השפע ההוא, השכלי, כי הרמב״ם זה השפע זה השכל, עד ששב בעל שכל ונגלה לו, כל מה שהוא גלוי לבעל שכל, הוא אשר התחברה אליו ההשגחה האלוקית ושערה לו כל פעולותיו על צד הגמול והעונש. אמנם אם טבעה ספינה או מה שבתוכה, כמו שזכר, ונפל הגג על מי שבבית, אם היה במקרה הגמור, לא היה ביעת האנשים בספינה ושבט האחרים בבית במקרה לפי דעתנו, אבל ברצון אלוהי לפי הדין במשפטיו, אשר לא יגיעו דעותינו לידיעת סדרם. כן, הוא אומר שאם נגיד טובה הספינה שהבני אדם נמצאים בתוכה, טביעת הספינה זה משהו שהוא שייך לדוממים, ים, ספינה, זה מזה חוקי הפיזיקה. אוקיי? אבל בני אדם שבתוכו, הרי הם כן מושגחים, ספינות וים לא מושגחים, אבל בני אדם מושגחים. אז איך בני האדם נפלו פה? איך יכול להיות שקורה משהו כזה שהוא לא בהשגחה, שפוגע בבני אדם שכן אמורים להיות בהשגחה? אז הוא טוען שהבני אדם שהגיעו לתוך הספינה, זה היה בהשגחה. זאת אומרת, הצליעה של הספינה זה מקרה. קצת מוזר, שימו לב. כי... מה זאת אומרת? אבל איך הוא קבע שבני אדם מסוימים לא ידעו לספינה? כי הרי הוא ידע שהיא תטבע. כי אחרת כשנכנסו האחים לתוך הספינה...
איך שאני מבין, זה לא שהוא לא משגיח על היתוש, אלא שאין לו משמעות במוות היתוש או הספינה. זאת אומרת, השיקולים לא נשקלים האם היתוש הזה ימות או לא.
השגחה פסיבית, מה שאמרתי קודם. השגחה פסיבית.
אבל זה לא שאין עיננה, יש
נערה.
פסיבית, פסיבית. זה משנה, זה השגחה פסיבית ולא אקטיבית. מה שקורה לו, קורה לו על פי חוקי הטבע. הקדוש ברוך הוא משגיח, הוא עוקב אחרי מה שקורה.
לא, אבל לא, היא גם אקטיבית, כי באפקט הפרפר הרי להכל יש משמעות. ברור שכשהדוש הזה ילך, אז או עליה זה נפל, אז העץ הזה אחר כך לא יעשה צלה, זה צדיק שיעבור פה עוד. ברור שכל דבר וכל דבר כן יש לו השלכה.
על בני אדם.
על בני אדם.
אז הוא אומר שזה לא השגחה על זה, אלא בני אדם לא יגיעו למקום שהפרפר הזה יהרוס אותו. המשגיח רק על מעשה בני אדם, הרי שמה הוא צריך להגיד שהוא משגיח על כניסת בני אדם לספינה? כי טביעת הספינה זה חוקי הטבע, זה לא הוא עשה. רק נכון שיש השגחה פסיבית, ובהשגחה הפסיבית הוא יודע שהספינה הזאת הולכת לטבוע, כי חוקי הטבע יטביעו אותה, לא שהוא החליט על זה
שתמר. האדם בסופו של דבר תפעל דרך חוקי הטבע, כשהאדם הזה יכול להגיע לספינה, כי יאחר את האוטובוס.
אוקיי.
איך הוא יאחר את האוטובוס?
בדיוק.
כי הקדוש ברוך הוא יביא איזה מכונית שתעשה תאונה.
לא.
אבל מישהו החליט לעשות את התאונה, מישהו החליט זה, אז... יש פה
איזשהו... לא,
אף
אחד לא החליט
לעשות את זה. לא, לא, זו שאלה לא פשוטה מה שאתה אומר, אני מסכים. יש פה באמת בעיה בדבר הזה, לכן זה מה שהתחלתי עכשיו, אני באמצע להגיד את זה. בסופו של דבר, אם הקדוש ברוך הוא לא עושה כלום עם הספינה, זה קורה על פי חוקי הטבע. אז אומר הרמב"ם, כן, אבל הוא קובע איזה אנשים ייכנסו לספינה ואיזה לא. אז קודם כל צריך להניח השגחה לפחות פסיבית גם על הספינה. הוא צריך לדעת שהספינה הזאת הולכת לטבוע כדי לקבוע איזה בני אדם ייכנסו ואיזה לא. דבר נוסף, הוא צריך לשלוט על איזה בני אדם ייכנסו ואיזה לא, איך הוא ישלוט על זה? גם זה הרי קורה דרך אירועים שחלקם אירועים שבדומם, ואותם הקדוש ברוך הוא כנראה חולל כדי למנוע מאנשים להיכנס או לגרום לאנשים אחרים להיכנס. אז איך אפשר להישאר עם זה שבדומם הקדוש ברוך הוא לא נוגע אלא רק פסיבי, ובאדם, או בדומם, בחי, לא משנה, ובאדם הקדוש ברוך הוא אקטיבי. יש פה משהו שאני לא מבין אותו עד הסוף, איך אפשר לעשות את ההפרדה.
זה שהוא באדם אקטיבי, זה לא אומר שהוא 100% אקטיבי באדם. יכול להיות שגם באדם יש מידה של אקטיביות, אבל יש גם מידה של השגחה פסיבית גם באדם.
אני ממש שזה הכל.
שאין שום מקרים.
ככה הוא תופס. ככה הוא תופס. של כל ענייני אישה, ומה שישיגם מטוב או רע, נמשך אחר הדין. זה הוא אומר עוד אותו דבר, ושערה לו כל פעולותיו על צד הגמול והעונש. נראה קצת שהוא מתכוון הכל ממש.
כן, אז איך אנחנו, הדיון שהיה פה עכשיו של חצי שעה לתינוק בן חודש, איך מסתכלתי?
לא יודע, אני לא אמרתי את זה בשם הרמב״ם, אני אמרתי את זה בשם עצמי. הרמב״ם תופס לא כמו שאני אמרתי קודם. לפחות ככה אני קורא פה, הרמב״ם אני חושב שכן מבין שכל דבר שקורה לבני אדם הוא בהשגחה.
ואיך זה מסתדר עם השגחה פרטית? אני עכשיו, עם בחירה
יקפיית.
אני עכשיו בחרתי להרוג אותו. עכשיו, יש השגחה פרטית?
לא, לא, הוא מדבר פה על צביעה של ספינה. צביעה של ספינה אף אחד לא בחר להטביע אותה. יכול להיות שבאמת זה מצב של בחירה, הוא יגיד שאתה יכול.
יש שם מביא כדוגמה, הוא אומר שהכל, על בני אדם יש גרחה פרטית.
יכול להיות, זה אני מוכן...
איך זה מסתדר לך
חופשי? את האוקימתא הזאת אני מוכן לעשות ברמב"ם, זה לא סותר מה שהוא אומר כאן. אם בן אדם מחליט לעשות לך משהו, זה כן יכול לקרות. הוא מדבר פה בכוונה, אני חושב, על אולי לפחות יכול להיות. הוא מדבר פה בכוונה על דוגמאות שהן דוגמאות שהטבע עושה. זה לא, ש... לא שבן אדם אחר עושה לך. לפחות ככה, זה הדוגמאות שפה, אני לא בדק
שהיא... השגחה פסיבית דעתי לא צריך להניח, זה by definition. אה?
יש
הקדוש ברוך הוא ברא את חוקי הטבע, אז מה, הוא לא יודע לחשב מה יקרה בשנת...
זה גם לא לגמרי
מדויק.
זה לא לגמרי מדויק. כי גם בתהליך הטבעי הרי מעורבים בני אדם בהיסטוריה. זאת אומרת, אין הפרדה בין עולמם של בני האדם לבין העולם הדומם. זאת אומרת, בני אדם, אנחנו יודעים היום, שבני האדם הורסים את האוזון, אז השמש, הקרחונים נמסים וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, יש איזושהי אינטראקציה בין פעולות של בני אדם לבין הטבע, כך שאם אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא לא יודע לנבא מה בן אדם עושה, אז יש אלמנטים בטבע שהוא גם לא יודע לנבא.
הוא לא יודע לנבא.
אז אם ככה, אז גם יש אלמנטים בטבע שהוא לא ידע לנבא.
כל ספינה מוביל אותה
אף חובה. הוא יודע לנבא מה בן אדם עושה?
כנראה אולי, לא יודע.
אז
בסדר, זו שאלת הבחירה והידיעה שהרמב"ם שואל ללכות תשובה. השאלה איך אתה מבין את התשובה שלו שם, זה דיברתי פעם. אבל כן, אני אומר, אתה שואל את דעתי או אתה שואל את דעת הרמב"ם, אני חושב שזה משהו אחר. אני מה שאני אמרתי קודם לדעתי. הוא לא מיישב, כולם אומרים, נגיד, לצורך הדיון. הוא לא מיישב, הוא אומר, צריך להישאר, נשארים בסתירה, אני לא יודע ליישב את זה. אבל ההנחה היא שיש גם את זה וגם את זה.
הרבה שנים אומרים. ידיעתנו זה לא כמו ידיעתו.
אז אני אמרתי שאני חושב שמה שהוא עונה זה כן הולך לכיוון שאני מדבר עליו.
אבל אז זה לא מסתדר עם השגחה פסיבית.
למה לא מסתדר? אתה יודע להשגיח על מה שאתה יודע. מה שאתה לא יודע, אתה לא יודע. כמו שהשלה, הבאתי את השלה לגבי מה שהקדוש ברוך הוא יודע, מנבא. מנבא מה יקרה, מנבא לנביאים מה יקרה בעתיד. אז השלה אומר, על דרך מה שיקרה באופן הסביר, ואם האדם יבחרו
ויסטו מהדרך הזאת,
אז יצא שזה לא נכון.
עוד 40 יום ולהפך.
נכון, בדיוק.
לא להפך.
אז זו בתשובה, או יבחרו, או משהו כזה, אז באמת לא יקרה. אז אפשר להבין שההשגחה הפסיבית היא על מה שיקרה. יש הרי חוק המספרים הגדולים, יש את ההתנהלות הנורמלית, הטבעית. מי שיודע את זה טוב, את רוב הדברים הוא ידע מה יקרה.
אבל אז הוא לא יודע על הספינה, כי הוא לא יודע אם הקברנית לא החליט, ירד את הראש והחליט לעכשיו לשוט עם הספינה לכיוון אחר.
אני אומר עוד פעם, אני באמת לא יודע עד כמה הרמב״ם נכנס לכל החשבונות האלה, כי זאת חשיבה נורא מודרנית. החשיבה הזאת שכל דבר נובע ממשהו קודם, ובעצם יש איזושהי שרשרת פיזיקלית שכל דבר, והבן אדם מעורב באמצע. אני לא בטוח שהרמב״ם עשה את החשבון הזה עד הסוף ונתן לעצמו איזשהו דין וחשבון, מה קורה עם אותם אלמנטים בטבע שהם תוצאה של פעולה של בן אדם, ולא יודע, פשוט לא יודע.
אולי הוא היה כותב אחרת אם הוא היה חושב ככה. אולי הוא היה כותב אחרת אם הוא היה חושב.
לכן אני לא בטוח שהוא בכלל עשה את החשבון הזה שם עד הסוף. זה אמירות שנשארות יותר בכלל, בדרך כלל בראשונים לא תמצאו את הרזולוציות הנורא גבוהות האלה. לא יודע, זה המצב שם.
כי הרבה זה אינטואיציה. אינטואיציה, הם הבינו את התמונה הכללית וזה ככה.
כן, אבל לפעמים כשאתה עושה את החשבון עד הסוף זה יכול לשבש קצת.
אבל לפעמים הפרטים, אתה קבל אוסף של פרטים שברור שלא הייתה כוונה למחוקק. והתמונה
הכללית... קצת שני, אבל אם אתה לא עושה את החשבון, אז לא בדקת עד הסוף. אם אתה עושה את החשבון וזה לא מתיישב, אז משהו באינטואיציה הזאת לא נכון. אי אפשר ללכת תמיד עם האינטואיציה בלי בקרה. זה ילדותי. צריך לעשות את החשבון.
אני מנסה להציע ברמה, שוב, מתוך הקושייה, שהרמה כאילו אומר ברמה העקרונית שמה שקורה בספינה כביכול לא מושגח, אבל... כיוון שבסופו של דבר אנחנו נצטרך לחזור כמו שאנחנו שואלים למכונית שעקבה אותי לבוא, אז כבר לא אכפת לי בסוף להגיד שגם יש השגחה אקטיבית על הספינה. רק שלא אכפת לי הספינה, לא אכפת לי בני האדם.
כן, אבל אז הוא לא יודע, הוא אומר שעל הספינה אין השגחה,
לא, ברמה העקרונית של העניין, שהרמב"ם חשוב לו להראות את ההבחנה
בין
ההשגחה האנושית להשגחה.
אני מבין, שיגיד את זה. אז שיגיד שהקדוש ברוך הוא סובב את השערה בגלל שהוא רצה להטביע את האנשים האלה. הוא לא צריך להגיד שהשערה קרתה לבד, והקדוש ברוך הוא רק היה, איך קוראים לזה בתחילה, בכניסה לפאב, הסלקטור. הוא היה הסלקטור שקבע מי ייכנס ומי לא ייכנס. הוא לא צריך להגיד, הוא צריך להגיד שאת הספינה, את השערה עצמה, הוא עשה כי הוא רצה להטביע אנשים, כי זה נוגע לאנשים.
לא, אבל הוא הפוך, הוא רוצה להגיד לך שבעצם שהספינה היא לבד, ביום אחד באת וראית ספינה טובה, אז אל תשאל למה. כי היא טובה, או שאתה רואה עליה על הרצפה, אל תשאל למה.
עליה על הרצפה לא, אבל ספינה שבתוכה אנשים, כן, רצו להטביע אותם. אבל הוא לא עונה את זה. הוא אומר שהשערה התביעה את הספינה זה חוקי הטבע. הקדוש ברוך הוא היה זה שקבע מי יהיה בפנים.
זה היה קורה גם אם אנשים אחרים היו
עליה. זה עוד פעם, זה שאלה, אני לא יודע לענות עליה. אני גם עוד פעם, אני לא מספיק בקיא ברמב״ם בשביל להגיד לכם מה שיטתו. אני לא, סוג הספרות הזה, אני לא כך לומד אותו, אז אני לא יודע על...
אבל אם אני זוכר, במורה נבוכים, הרמב״ם כותב שיש רמות שונות של השגחה.
כן, נגיע לזה, זה רואה המשך פה. ואשר הביאני לזאת האמונה, הוא שאני לא מצאתי כלל בדברי ספר נביא, שיש לשם השגחה באיש מאישי בעלי החיים. כי אם בבני אדם לבד. אצל חזל אגב, יש ביטויים שהם אומר ספרי נביא. מה עם חזל? יש על כל עשב עומד מלאך ואומר לו גדל. אז איך להבין את הדבר הזה? האם זה אומר, אפשר להבין שזה לא השגחה פרטית במובן ה... רק זה שהעשב גדל, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא נותן את האנרגיה לטבע לפעול. לא שהקדוש ברוך הוא החליט שהעשב הזה יגדל כי הוא צריך לעשות משהו. אני לא יודע. זאת אומרת, יש פה אמירות חזליות
שאפשר... לא חייבים להגיד
את זה. כן, אפשר לדון עליהם, אני לא יודע. וכבר תמו הנביאים גם כן על היות ההשגחה בבני אדם, ושהוא קטן ופחות משישגיח הבורא עליו, כל שכן בזולתו מבעלי החיים, אמר, מה, כן, מה אנוש כי תזכרנו, האדם ותדעהו וכו', וכבאו פסוקים מפורשים בהיות ההשגחה בבני אדם כולם, ובהיפקד כל מעשיהם, אמר היוצר יחד ליבם, המבין על כל מעשיהם, ואומר אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו, ועוד אמר כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה, וכבר זכרה התורה ההשגחה בבני אדם, והיפקד מעשיהם, אמר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, ואמר ופקדתי עליכם, ואמר מי אשר חטא לי, אמכן ומספרי, ואמר ועבדתי את הנפש ההיא, ואמר ונבטי פניי באיש ההוא, וזה הרבה. וכל מה שבא מענייני אברהם יצחק ויעקב עליהם השלום, ראיה גמורה שההשגחה האישית נמצאת בבני אדם. אמנם שאר אישי בעלי חיים, העניין בהם כמו שיראה אריסטו, באין ספק. אמרה משוכנע בזה לגמרי, בלי ספק. ומפני זה הייתה שחיטתה מותרת. וגם מצווה בה, והותר להשתמש בהן לתועלתנו ככל השם ירצה. אתה לוקח לך בהמה, אתה מחליט לאכול אותה, אתה שוחט אותה. לא לאכול אותה, אתה לא שוחט אותה. למה? למה? לא חשוב שהיא תחיה, ושמה הקדוש ברוך הוא ברא אותה. טוב, כמובן אפשר להגיד שברא אותה בשביל שנאכל אותה. אבל עדיין יש פה איזושהי טענה שהקדוש ברוך הוא לא כל כך אכפת מהבהמה.
זה טרנד שעולה
מהתפתח. כן, נכון? עוד מעט נראה, הוא באמת עושה את המעבר הזה. הטענה היא לא רק שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על בהמות, נדמה לי שהוא גם מתכוון לומר יותר מזה. לא אכפת לו מה יקרה להם. זו טענה אחרת. אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא לא קובע מה כל פרה תעשה. כי לא אכפת לו מה שהיא תעשה. ועדיין, לי אסור לגרום לסבל. צער בעלי חיים, כן. את אכפת לו מזה שהפרה סובלת, נכון? הרמב״ם מזה, אני חושב שעושה גם את הצעד הנוסף. זאת אומרת, כיוון... שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מהפרות, והוא משגיח עליהם, בהשגחה אקטיבית, אני מתכוון, אז לכן גם לא אכפת לו שאנחנו שוחטים אותם. זה כבר צעד אחד הלאה. בסדר? עכשיו עדיין, כמובן, יש צער בעלי חיים, לא ראית את הרבנה, זה מחלוקת, אבל יש צער בעלי חיים בהלכה. אבל בסדר, במקום שבו אני צריך את זה לשימושי, אז כן אפשר. ואילו לגבי בני אדם, ברור שאסור לי לשחוט בן אדם כי אני צריך את זה לשימושי. כי בן אדם הוא תכלית לעצמו, ולכן הקדוש ברוך הוא אכפת ממנו, הוא משגיח על מעשיו. אז הרמב״ם פה כבר עושה צעד אחד קדימה, והוא עובר מהאכפתיות של ההשגחה לאכפתיות הערכית. זאת אומרת שחשוב לו הסבל של היצור הזה, או למנוע מהסבל, יש לו ערך כיצור חי. ואז הוא אומר, ובפני זה הייתה שיטתה מותרת וגם מצווה בה, והותר להשתמש בהם בתועלותינו כמובן, כי אחרת זה צער בעלי חיים, ככל אשר נרצה. והראיה להיות שאר בעלי חיים בלתי מושגח בהם, רק במין, ההשגחה אשר זכר אותה אריסטו, מאמר חבקוק הנביא עליו השלום, אשר ראה מהתגברות נבוכד נצר ורוב הורגו בני אדם, אמר השם אלוקים כאילו נעזבו בני אדם ונשכחו ונעשו הפקר כדגים ותולעי הארץ. זה ראיה יפה, יש לה רמב"ם מפעמים מברקות, הוא מביא ראיות מפסוקים. באמת, כשמשווים את זה, זה נראה, אנחנו קוראים את זה בצורה ספרותית, אבל כשאתה קורא את הפסוק, זה ממש כתוב שם. אז בני אדם נעזבו כמו תולעים ודגי הארץ. מה זאת אומרת, תולעים ודגי הארץ הם עזובים? הלכה היא שכן. אבל הרגע שבן אדם נראה איכשהו שהוא לא מושגח, שקוראים לו דברים סתם בלי שזה מגיע לו, אז אומרים, האדם הוא כמו חיות, כן? כמו דגים. אז אומר הרמב"ם, מכאן ראיה שחיות ודגים באמת הם עזובים, הם לא מושגחים.
זה לא שקרה אסתר פנים.
מה?
אסתר פנים.
כן, זה הסתר, אבל הוא אומר, הסתר פנים זה לגבי בני אדם. לגבי בעלי חיים זה המצב הרגיל. הסתר פנים זה כשבני אדם מתייחסים אליהם כמו, כמו המצב הרגיל של, של בעלי חיים. וירם בזה המאמר שהמינים ההם נעזבים. והוא אומרו ותעשה אדם כדגי הים, כי רמס לא מושל בו, כולו בחכה הוא עלה וגומר. ואחר כן בער הנביא, שאין העניין כן, ולא על צד העזיבה והשכחה והעלות ההשגחה. כן, נעלה ינה, נסתלקות ההשגחה, כן, זה הכוונה. אבל על צד העונש להם, להתחייבם בכל מה שחל בהם. מה שקורה שם לבני אדם זה לא בגלל שעזבו אותם. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עוזב. כל דבר שקורה לבן אדם הוא מושגח. ככה שיטת הרמב"ם. אלא זה פשוט עונש שהיה מגיע להם. אמר השם למשפט סמתו וצור להוכיח יסדתו. ולא תחשוב שזה הדעת, תסתור אותו, אומרו נותן לה בהמה לחמה. ואומרו הכפירים שואגים לטרף ולבקש מקל אוכלם. ואומרו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ומאמר החכמים יושב וזן מקרני רעמים עד ביצי קינים. והרבה כמו אלו המאמרים הנכתבים הנמצאים, ואין בהם דבר סותר דעתי זה. כמו על העשב שעומד מלאך ואומר לו גדל. זאת אומרת, זה לא סותר דעתי. למה? כי אלו כולם השגחה מינית ולא אישית. כאילו הוא מספר פעולותיו בהכינו לכל מין מזונו ההכרחי וחומר עמידתו. זאת אומרת, הרמב"ם מפרש, זן מקרני רעמים על ביצי קינים, הוא מתכוון לומר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבתוכו יש מזון לקינים ולרעמים. איזה רעם, איזה קינה, מי יישאר בברירה הטבעית ומי ילך, זה לא אכפת הקדוש ברוך הוא, העיקר שהמין ישרוד. באופן עקרוני המין צריך שיהיה לו אוכל, אין עניין ביצור הפרטי. בעניין הזה המלאך שעומד מעל העשב ואומר לו גדל זה יותר חזק. כי פה נראה שהמלאך עומד מעל עשב ספציפי, לא שדאגו כללית למין העשבים שהם יוכלו לצמוח.
כן, אבל אנחנו רואים שיש העשבים שלא גדלים.
אה?
אנחנו רואים שיש כאלה שלא
גדלים, הנמלות שכן... הרי שכל עשב שגדל עומד מעליו מלאך שאומר לו גדל, זה לא קורה לו סתם. מילה תבין שכל עשב שלא גדל, זה או שלא עומד מלאך, או שעומד מלאך שלא נוכל לגדול, לא משנה, אבל כל דבר הוא בהשגחה, היא לכאורה. אני אומר שזה לא חייב להיות, אני אומר שגם זה לא סותר מה שהרמב"ם כתב. כי בהחלט ייתכן שהכוונה שדברים שקורים בעולם ניזונים, או מקבלים את האנרגיה שלהם מהקדוש ברוך הוא, שום דבר פה לא פועל לבד. אבל האנרגיה של הקדוש ברוך הוא זה אנרגיה שניתנת לחוקי הטבע לפעול. אבל העסק מתנהל על פי חוקי הטבע, לא בהחלטה על כל עשב כזה או אחר שיגדל. וזה מבואר נגלה, וכן רואה אריסטו שזה המין מן ההשגחה הכרחי נמצא. כבר זכרו גם כן אלכסנדר בשם אריסטו, זה מעניין. כן, אלכסנדר מוקדון היה תלמיד של אריסטו. נכון, אריסטו פיליפוס, הביא את אריסטו ללמד את אלכסנדר בחצר שלו שם במקדוניה. רוצה לומר, הכנת מציאות מזון כל מין לאישיו. ולולי זה היה המין עבד, בלי ספק. וזה מבואר במעט הסתכלות. זה כאילו הסתכלות פשוטה מראה את זה, זה ברור. אמנם, אומרם צער בעלי חיים דאורייתא, מאמרו על מה הקיטה את אתונך, הוא על דרך ההשלמה לנו. אז זה נקודה מעניין, זה מה שאמרתי לכם קודם. עכשיו הוא מוצא לנכון להסביר, אז למה צער בעלי חיים דאורייתא? ולמה באים בטענה לבלעם, למה הקיטע את אתונך? מה הקושייה? איזה מין קושייה? מה הבעיה בזה? למה הוא רואה בזה קושייה? לפני התירוצים. למה הוא רואה בזה קושייה?
כי הוא
הקיטע, הוא
לא בהשלכה
פרטית. אז מה? בסדר, יש איסור צער בעלי חיים.
זה בעל הסבל שלו, זה בעל שתסבור.
זה מה שאמרתי קודם, שהוא עושה פה איזושהי קפיצה צעד אחד קדימה. וכיוון שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על אתון ספציפית, אלא רק על מין האתונות, כן? אם זה מין בכלל, אז ממילא גם אומר הרמב״ם, אז גם לא אכפת לו מה יקרה להם. באופן עקרוני, צער בעלי חיים הוא לא בשביל בעלי החיים. זה בעצם הטענה. כי הרמב״ם מבין שהעובדה שאין השגחה עליהם, זה גם אומר שהקדוש ברוך הוא לא אכפת מהם. עכשיו זה צעד שהוא לא מחויב. זה לא חייב להיות. בהחלט אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על כל בעל חיים לחוד, אבל ודאי שאסור להסב לו סבל, זאת אומרת, הוא לא רוצה שהוא יסבול. זה עניין אחר. הוא לא קובע כל דבר שיקרה לו, אבל לסבול, למה שיסבול? צער בעלי חיים דאורייתא. הרמב״ם מסיק את המסקנה הזאת הלאה, הוא מיישם את ההנחה הזאת הלאה. הוא אומר שברור שגם הקדוש ברוך הוא לא אכפת מה יקרה לו. אז למה צער בעלי חיים דאורייתא? זאת הקושייה. התירוץ שזה בא בשבילנו. כדי לעשות את ההשלמה של המידות שלנו, שלא כן, זה גם מה שאומרים תמיד על הדומם, שמשה רבנו שלא יקרא את היאור, ולמה? כי הוא התחבא ביאור וכולי. מה, ליאור זה כואב שמקים אותו, מה זה הדבר הזה? שם די ברור שהכוונה היא בשביל השלמת מידותיו של משה רבנו, לא בשביל היאור.
הם עבדו יום אחד, זה לא
כאן, גם שם, עוד פעם, אלא אם כן, לא יודע. השאלה אם יש בזה סבל או אין בזה סבל, כי אחרי שהאימא והבן נהרגים, אז מי סובל? שניהם מתו כבר.
אבל זה גם כן בשביל האדם.
אז יכול להיות שזה בשביל האדם, זה ראינו לנבוכי הדור אצל הרב קוק. שלא נלמד מידת האכזריות ולא נכאיב לבטלה ללא תועלת. אבל נכוון, או נכון, לא יודע, אל החמלה והרחמנות, ואפילו באיזה בעלי חיים שיזדמן. אלא לעת הצורך, כי תהווה נפשך לאכול בשר. אז מותר כמובן להשתמש בבעלי חיים, אבל סתם ככה, אז רק בגללנו אסור. לא שנשחט על דרך האכזריות או השחוק, כן, לצוד בשביל הספורט או משהו כזה. ולא יתאים, כי לצוד בשביל הספורט, אני לא יודע, יש מקום לדון מה ההבדל בין זה לבין לאכול, גם זה סוג של צורך, צורך הבידורי.
סוג של הנאה.
כן, סוג של הנאה, לא יודע. כל זאת זה נראה איכשהו יותר בעייתי. ולא יתחייב לי גם לפי זה הדעת, השאלה לומר, למה ישגיח בבני האדם ולא ישגיח בהשגחה היא לשם בעלי חיים? כי השואל צריך שישאל עצמו ויאמר, למה ניתן שכל לאדם ולא ניתן לשאר מיני בעלי חיים? לכן הלאה, זה כבר לא... זאת אומרת, מה הוא בעצם אומר? עכשיו הוא שואל את שאלת הלמה, בסוף. למה באמת הוא לא משגיח על כל בעלי חיים? כי מאחורי זה עוד פעם יושבת הבעיה התיאולוגית. מה? אוקיי, זאת אומרת, שם יושבת השאלה התיאולוגית בעצם, מה? הקדוש ברוך הוא ברא דברים שבמקרה, אתה אפשר להחליף אותם ולא היה משתנה כלום, ממשהו שהוא לא הכרחי. בסדר? יש פה משהו שהוא הבעיה התיאולוגית הזאת. אז הוא אומר, כן, זה באמת נכון, והראיה שהוא גם לא נתן להם שכל כמו שנתן לבני אדם. ומה שעומד, אני חושב, מאחורי זה, אולי, אני לא בטוח, זה עוד עיקרון מעניין. יש, פעם אחת, לפני כמה שנים שדיברנו על זה, יש איזו טענה רווחת כזאת שבן אדם רואה, נגיד, איש שנולד מאוד מוכשר, כליל המעלות, או יפה, או מוכשר, לא משנה, זה תכונות שמועילות לו בחיים. ואני נולדתי לא כזה. אז אני תמיד מרגיש מקופח, כאילו, למה הקדוש ברוך הוא עשה לו את זה ולא עשה לי את זה? זה איזשהו סוג של קיפוח, קיפוח מולד אפילו לפעמים. עכשיו כאן, משה רבינו נולד שקרן אור פניו. אני, ככל שדווח לי, לא קרן אור פניי כשנולדתי. אז הוא אומר שהוא קיבל איזה שהם כלים שאני לא קיבלתי, זה לא פייר, למה? למה הוא מקבל? מילא אם הוא עשה דברים מתוך בחירתו, אבל הגיע למדרגה שהגיע, מצוין, מגיע לו את כל הקרדיט. אבל הוא נולד אחרת, הוא נולד עם פוטנציאל שונה. אז למה? למה זה, איפה השוויון? כן, עקרון השוויון.
אין שוויון.
אבל למה אין שוויון? זאת השאלה. המוסר, הוא אומר שיש שוויון. אז... נגיד לדבר על משה רבנו, אם אני הייתי נולד כשקראנו פניי, אז הייתי משה רבנו. מה היה קורה אם אני נולד כשקראנו פניי? אז אם אני הייתי נולד כרבנו, אני נולד ככה, פשוט היו שני משה רבנו במקום אחד. אבל מה מיכאל רבנו היה מרוויח מזה? אז זה לא אני שנמצא במצב יותר טוב. אני לא קיים, אלא נולדים שני משה רבנו. האם אני, בדיוק, אני יכול עכשיו לבוא בטענות רגע אותי בזה שאני זה אני? כמו הולדה בעבלה, פעם דיברנו על זה. כן, שבן אדם לא יכול לתבוע את ההורים שלו, לפחות לפי רוב הגישות, בן אדם לא יכול לתבוע את ההורים שלו על זה שהביאו אותו לעולם. כי אם הם לא היו מביאים אותו לעולם, לא היה פה מי שיתבע. זאת אומרת, כל מה שאתה עומד פה בפני בית המשפט ותובע, זה בזכות זה שהם הביאו אותך לכאן. אז אתה לא יכול לתבוע אותם על זה, כי זה שומט את הקרקע מתחת לאפשרות שלך לעמוד בבית המשפט. אוקיי? אז גם פה אותו דבר, אתה לא יכול לתבוע מה דפקת אותי מול משה רבנו, לא דפקת, זה מיכאל אברהם, זאת אומרת, אם הוא היה עושה אותי כמו משה רבנו, זאת אומרת, הוא שני משה רבנו ושום מיכאל אברהם, והקדוש ברוך הוא משום מה חשוב לו שכנראה יהיה אחד כזה ואחד כזה, הוא צריך את זה בשביל העולם. אז עכשיו, זה לא שהוא עשה אותי מיכאל אברהם ואותו, אני זה מיכאל אברהם, הוא לא יכול לעשות אותי משה רבנו והוא עשה אותי מיכאל אברהם, ואז אני בא אליו בטענות. זה אבסורד, הוא יכול יותר להחליף בינינו, אבל להחליף בינינו זה אותו דבר. להחליף בינינו זה עוד פעם, זה לא נקרא להחליף בינינו, זה מה שהוא עשה, מה אתה רוצה? הוא ברא משה רבינו אחד, ומיכאל אברהם אחד. זה מה מחליף בינינו זה אותו דבר, הוא החליף.
מה בורא את המשולש, את הכדורים אצלו?
בדיוק, בדיוק. אומרת, יש, עכשיו, זה נכון כמובן לגבי תכונות שהן תכונות מהותיות. לגבי תכונות מקריות, אז יש מקום לדון. תכונות מהותיות שבלעדיהן אני זה כבר בכלל לא אני. אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל?
זה בעצם סוג של ניסוח קצת שונה על השאלה על הילד החולה, כן? שצריך, נגיד, איזה אחוז של ילד חולה, ועכשיו...
אולי, למרות שעוד פעם, זה קצת מציק במובן הזה שהילד סובל כי אחרים צריכים להפיק מזה לקחים.
לא אחרים, המציאות.
המציאות? אוקיי, בסדר, יכול להיות.
נראה לי שזה אותו דבר ממש, פה נתת לזה שם שרבן
למצל אותם. לא, במחלה זה באמת משהו מהותי שבלעדיו הילד הזה הוא לא הוא.
דבר על מצב שלא להיות משה רבינו זה בחופות בפער הזה הוא פער מהותי מאוד, הוא לא רק, אתה יודע.
לא יודע. טוב, זו כבר שאלה גדולה כמובן, איפה עובר הקו בין תכונות מהותיות ומקריות. אבל אני אומר שהרבה פעמים הסוג השאלות הזה נפתר על ידי זה ששמים לב שהבעיה היא, הבעיה מבוססת על טעות, זאת אומרת, אתה פשוט הגדרה. זה כמו שהמספר 4 יבוא לקדוש ברוך הוא ויגיד לו, תגיד, למה שמת אותי רביעי בשרשרת? למה דווקא מספר 1 יהיה ראשון? אני רוצה להיות ראשון. אם הוא היה ראשון, אז הוא לא היה 4, הוא היה 1. זאת אומרת, מה שמאפיין את 4 זה שהוא מספר 4 בשרשרת. מה אתה רוצה שכולם יהיו רק ראשון?
זה בעצם טמון ברמב"ם.
אולי, זה מה שאוקיי, זה מה שאני אומר, שיכול להיות שזה מה שעומד מאחורי הרמב"ם. אתה שואל למה הוא משגיח בבני אדם ולא בבעלי חיים? תשאל למה הוא נתן שכל רק לבני אדם ולא בעלי חיים? נו, שאלה טובה, למה באמת? הרמב"ם מונה על שאלה בשאלה. זו טכניקה טובה, אבל הטכניקה עוד יותר טובה זה להגיד לבן אדם שענה לך בשאלה, אוקיי, תענה על זה. למה באמת? והתשובה היא שזה מובן מאליו. למה זה מובן מאליו? בגלל שבלי שכל, אם היה לבעלי חיים שכל, אז הם היו בני אדם, לא היו בעלי חיים. ואם לבני אדם לא היה שכל, אז הם היו בעלי חיים ולא בני אדם. אז לכן, זה סוג השאלות שבכלל לא שייך לשאלות של מוסר. האם זה יפה לעשות כך או לא יפה, זה אונתולוגיה, זה תורת היש. זאת אומרת, זה אני. זאת אומרת, אי אפשר פה, זה לא יכול להיות שאני אהיה במצב אחר, המצב האחר זה לא אני.
אנשים לא תופסים את עצמם ככה, אנשים תופסים את עצמם כאיזה סוג של מיכל שהכניסו בו דברים ואפשר כאילו להישאר.
השאלה איזה, במידה מסוימת אולי זה נכון, אבל אני חושב שחלק מהדברים זה המיכל. ובלי הדברים האלה המיכל לא היה אותו מיכל פשוט. חלק אחר לא. לעשות אותי גבוה יותר, נמוך יותר, עשיר יותר, עני יותר, זה נראה כבר פחות מהותי. אבל נגיד אם קרן אור פניו, במובן של מה זה מסמל, לא הקרנאי, אלא שנולדת עם איזשהם יכולות רוחניות, נבואיות, מיוחדות, איזה תכונות מולדות. יש פה משהו אחר, מהותית אחר. אז כזה הוא היה צריך אחד בעולם, מה אתה רוצה שהוא יברא 10,000 כאלה? אז הוא צריך אחד כזה. אותו דבר, אגב, אני חוזר לסגולת ישראל, וזה מסיים אותה, נסגור את המעגל נכון לעכשיו, גם לסגולת ישראל אותה שאלה. זאת אומרת, אם הקב"ה היה צריך עם אחד שיוביל את המהלך, הוא היה יכול לבחור את הטוניסאים. אבל אז הטוניסאים היו עם ישראל, זאת הייתה אותה שאלה, למה בחרת עוד דווקא בהם ולא בנו? אנחנו שלא היינו אנחנו, היינו שואלים את השאלה הזאת. בסדר גמור, זה בדיוק מה שקורה, הם שואלים את השאלה הזאת. אתם מבינים, הרבה מהשאלות, וזה מתקשר לנושא שלנו, כי האופן הפעולה השרירותיות יוצרת את המהות. הרבה פעמים אנחנו מניחים שיש שתי אלטרנטיבות, או לפעול שרירותית או לפעול מהותית. אבל כשאני מסתכל על השאלה למה הבן אדם נברא עם שכל, או למה עם ישראל נברא עם סגולות מיוחדות בהנחה שיש לו, אתה תמיד תגיע בסוף לשרירותיות. השרירותיות היא זאת שצריך עם אחד שיהיה עם סגולה. אז הוא בחר עם אחד, בינתיים הוא אנונימי, כי עוד אין לו תכונות מהותיות. נטע בתוכו את תכונות הסגולה, וכך נוצר עם ישראל. בסדר? הוא היה כמובן יכול לעשות את זה גם עם האסקימוסים. זה לא משנה. אם הוא יטה בהם את התכונות האלה, זה מי הוא עם ישראל. אז מה השאלה למה עשית את זה להם ולא לנו? אם הוא היה עושה את זה לאסקימוסים, הם היו עם ישראל. עדיין, תמיד היה עם ישראל אחד, וכל השאר היו שואלים למה זה לא אנחנו. השאלה הזאת מבוססת על טעות לוגית. בסדר? אוקיי, את הדפים אני רק נביא בפעם, נעשה